לקחת אותי כבר לשם, למות אצלם. אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו זה דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
והגשתי איזו הגשה, כאילו הקודש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
אחי, איך לעמוד עם אימא על גבול האור? אין דרך לפנינו, האם נחזור אחי
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית על גבול האור. אנחנו שמחים להזמין אתכם להצטרף אלינו למסע חדש בסדרה הזו. במסע של היום נחוש באופן קרוב ומתמיד את השגחת השם. בורא העולם שמנהל אותנו באופן רצוף, אוהב, דואג, בטוב וברע, תמיד. וגם אם יש שלבים שהוא נראה מתרחק או כועס, הרי שרגעי הפגישה מוכיחים לנו בצורה ברורה מאוד שלו. והיום יש לנו מסע מיוחד, מסע של שניים, שהלכו בדרכים שונות, התקרבו ליהדות, עשו תשובה, נפגשו בישיבה, למדו יחד כחברותה, ולפתע, ביום בהיר אחד, זה היה בעצם בערב, גילו שהם אחים. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לאורחים שלנו, עופר וליאור.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
שלום לכם וערב טוב. הסיפור שלכם אומנם קצת התפרסם בכמה אמצעי תקשורת, אבל אנחנו שמחים מאוד שאתם באים אלינו לאולפן ומתארחים בתוכנית שלנו, ונרצה לשמוע אותו. בואו נשמע אותו קודם כל לחוד ואחר כך יחד. אז אולי נתחיל איתך, ליאור. ספר לנו על הסיפור שלך מהרקע המשפחתי והילדות, ואיפה התגלגלת בעולם עד היום השמח ההוא.
כן, טוב, אז ככה, אני אומצתי בגיל 3 שנים. ומגיל קטן מאוד ידעתי שאני מאומץ. ידעתי להורים מקסימים שגידלו אותי וטיפחו אותי. וזהו, ככה גדלתי עם הרגשה שאני מאומץ, ושתמיד תמיד התחושה לגלות את האחים שלי ואת המשפחה שלי הביולוגית. אני גדלתי כבחור, כנער דתי, שבאיזשהו שלב בחיים חזרתי בשאלה. היה בי את הצורך קצת לחפש בכוחות עצמי את התשובות לשאלות שלי. וזהו, ככה הסיפור מתגלגל. אנחנו... הייתי בצבא, 3 שנים, התחילה הצבא, התחיל לי כל העניין של, של השאלה, חזרה בשאלה. והחלטתי לחפש את עצמי את המקומות, הלכתי לאילת, חוץ לארץ, עד פה ושם. זהו, ואיך אומרים, במסע אחר הנפש. בתוך המסע הזה התחילו להתבהר לי המון המון דברים חשובים. אחד הדברים החשובים שהיו בולטים היה הצורך באמת למלא איזה חסך מסוים שהיה חסר לי. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים שניסיתי להכניס לתוך איזה. אני תיארתי את זה לפעמים כמין חדר שיש בו צורך שהוא יתמלא, והייתי ממלא אותה בכל מיני צרכים שלכאורה היו נראים לי שמספקים אותי. עם הזמן גיליתי שהחדר הזה במבט לאחור הוא לא מתמלא לי. ואז התחילו לי השאלה הגדולה, בעצם למה הוא לא מתמלא לי? ומתוך השאלה הזאת עשיתי לחפש תשובה. והגעתי למסקנה שבעצם אני מכניס כנראה דברים שהם לא, איך אומרים, שהם מתאדים באוויר. לאט לאט התחלתי לעשות, איך אומרים, תשובה. תשובה במובן הזה שחיפשתי ממש ממש את הצורך להבין מה אני כן יכול להכניס לחדר הזה ואיך הוא מתמלא. ובתוך המסע הזה עבדתי גם כמאבטח. ואז פגשתי את עופר פעם ראשונה. זה היה בדרך לאילת, ועופר היה מאבטח בתחבורה הציבורית באותה תקופה. מדברים לתקופה של שנת 96-97. זהו, אני זוכר שירדתי לאלעד ובדיוק ראיתי אותו בתחנת אוטובוס, אמרתי לו, שלום, מה נשמע אחי? זה היה ככה ממש במקרה. אנחנו רואים היום רק מהשם, אבל זה היה, זה מקרה. וככה היה, התגלגל בינינו השיחה, על דה ועלה, ושמרנו על קשר כזה מאוד נמוך. אני חושב שאולי אופר הוא קצת יספר לכם על איך הוא הגיע עד אותו מפגש.
טוב, אני גדלתי במשפחה די חילונית. אמנם העבר של המשפחה הוא די דתי, אבל פשוט קרו הרבה מקרים שבעצם קצת הרחיקו ופשוט גדלתי באווירה של משפחה, מה שנקרא, חילונית. למהדרין, זאת אומרת, אין הרבה מושגים של יהדות וכו'. וגדלתי על אותם ערכים, וגם הייתי בחיפוש עצמי באיזשהו שלב בחיים, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. החלטתי שאני יוצא לדרך, זה בגיל 16 בערך, החלטתי שאני צריך לספק את עצמי, פחות או יותר מה של ליאור תיאר, זה מין חדר שאתה מתחיל להרגיש עצמאי, ואתה פשוט רוצה למלות אותו. ולמלות אותו בתוכן כדי למלות, זאת אומרת, כל חוויה שאתה עובר, לקחת איתך צדה לדרך. זה לא היה מובן לי אז בצורה כזאת, אבל תמיד רציתי למלות משהו וזה להישאר. והאמת שעשינו הרבה הרבה דברים בחיים, עברנו, גדלנו על ממש, אם אני עכשיו מתחיל לשחזר את החיים שלנו, אז היינו ממש, עסקתי בספורט הרבה, הייתי אוהב ספורט ים, הייתי מתחרה בגלישות גלים וכו'. מי שמכיר את הענף הזה, זה ענף מאוד מאוד שיש בו הרבה משיכה. ואחר כך עברתי להיות מדריך כושר בחדר גופני, בחדר כושר וכו'. גם כן, שוב פעם, הגוף שלנו היה באותה תקופה, זה היה ממש לסגוד לגוף, זה היה אחד המסרים הכי חשובים, שהגוף הוא נותן את הכוח וצריך לטפל בו ולתת לו את כל מה שהוא צריך בשביל שהוא יהיה חזק. וגדלנו על ערכים של ממש כל אדם, מה שבא לו, עושה מה שהוא רוצה, עולם התירני. הגעתי, ממש חיפשתי דרכים, כל מיני דרכים מוזרות, עברתי ערים, גרתי בכל מיני מקומות. בסופו של דבר החלטתי שאני נוסע לעיר הקודש, לירושלים, לנסות ככה בערים היותר גדולות, והגעתי לירושלים, חיפשתי כאן עבודה, ברוך השם הקדוש ברוך הוא מצא לי עבודה שבאמת, שאפשר להגיד שזו עבודה שמאוד מאוד עזרה לי להתקרב לשם יתברך, וזו עבודה בתחום ההבטחה, ופשוט אני אדבר קצת על איך פשוט הכל התרקם ונבנה בתהליך התשובה. פשוט כל המסלול הראשוני שעברנו בחיים, לפחות אני רואה את זה גם אצל ליאור קצת שדיברנו, זה הייתה מין בנייה פנימית של חיפוש ולרצות למלות משהו ואיזה תכנים מסוימים שישארו איתך וילוו אותך במשך כל החיים. והיינו עושים הרבה דברים, אמנם עברנו הרבה דברים משותפים ביחד, זאת אומרת כל אחד לחוד, אבל ממש דברים ממש דומים, ופשוט הדברים האלה נכנסים וממש מתעופפים. ובעבודה הזאת שהגעתי אליה, פשוט היה לי ריכוז מאוד מאוד של חשיבה ועבודה יותר עמוקה על הנפש, כדי להבחין ולראות באמת מה אני מחפש. היה לי הרבה זמן בעבודה הזאת כדי לברר לעצמי מה אני בעצם מחפש בחיים. ובאיזשהו שלב, איך שאומרים, הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה מפגיש אותך עם כל מיני אנשים חדשים, אתה שומע דברים חדשים, ואז הכל ככה מתחיל להתמלות, אתה מרגיש שהחדר מתחיל להתמלות, ואז לאט לאט אתה נמשך, אתה נפגש עם אנשים דתיים, אתה נפגש עם כל מיני מושגים חדשים בחיים, בעולם הדת, ואתה נכנס למין מצב כזה שמלהיב אותך ונותן לך להרגיש שכל מה שאתה שומע זה דברים שאתה לא יכול להגיד זה כן, זה ודאי, זה דברים שאין להם, אין חילוק על בדברים האלה, ואז באיזשהו שלב אתה מתחיל להרגיש את עצמך מתפלל. העבודה שעבדתי בה היא עבודה יחסית די מסוכנת מבחינה ביטחונית. אני זוכר שכל שלב בעבודה הייתי ממש מודה לקדוש ברוך הוא שניצלתי מדברים מסוימים, או מכל מיני אירועים שקרו בעבודה, בין באירועים הפשוטים עד... והתחלתי להרגיש שאני עם השם כל הזמן, מתפלל והשם איתי, ואני מתחזק בתחום הזה. ופשוט לאט לאט ככה נפגשתי כמו שם עם אנשים והתחלתי להתחזק בעבודת השם בלי להבחין בכלל של לאן אני נכנס, לאיזה מעגל של חיים אני נכנס. ואז התחלתי אחרי כמה מפגשים עם אנשים להבין בעצם מה קורה כאן, מה עשיתי עד עכשיו ומה חיפשתי ומה באמת אני, מה עתיד לראות בהמשך, כדי להבין מה אני עושה עם החיים שלי. לא הרגשתי שהחיים שלנו זה לא סתם שאתה בא, חי תקופה, עושה מה שאתה עושה ואחר כך עוזב את העולם. יש פה איזשהו מסר די גדול שצריך להבין אותו. באת לעולם הזה, אתה חי בו, אתה רואה שיש קשיים, אתה רואה שיש דברים. אתה מתחיל לתהות, לשאול שאלות, למה אדם צריך לעבור את כל המסלול חיים הזה, למה אדם קשה לו בחיים, ופחות או יותר כל הבירור הפנימי הזה התחיל להתבשל לאט לאט עם השנים, עד שבאמת באיזשהו שלב נפגשתי עם בן אדם שאמר לי, תשמע, אחרי שכבר התחלתי להתחזק, ואני מדבר על אדם שלא מניח תפילין, ולא יודע תפילות, ולא יודע שום דבר, שום מושגים בתחום של יהדות, שלח אותי באמת למקום שנקרא מכון מאיר, ישיבה שברוך השם שם גדלתי, והתחלתי להבין מה אני עושה בחיים, ובעצם כל מה שרציתי בעצם למלות בחדר הזה, הבנתי שאני מוצא את זה בתחום הזה של ענף של נקרא יהדות, תורה וכו'.
עופר, שאלה אחת, לפני שאתה ממשיך, איך אתה יכול להגדיר לעצמך את הרקע שגרם בעצם לרצון שלך להתקרב ליהדות בחזרה? זו הייתה איזושהי מצוקה, הרגשה לא טובה, או אולי להפך, הרגשה של סובה ושל מיצוי האפשרויות שעמדו לרשותך אז?
בדיוק, זה ממש, למען האמת, לא היה חסר לי שום דבר. הייתי, שוב פעם, היה לי עתיד בענף הספורט, יכלתי לפתח קריירה בענף הספורט, והייתי ממש בתחום הזה מאוד מאוד חזק, וגם מבחינת, שוב פעם, אני אזכיר כמה נקודות, עסקתי גם כן בענף דוגמנות תקופה מסוימת, שזה גם ענף שיכול לפתח קריירה מסוימת. זאת אומרת, מבחינה, אם הרגשתי מצוקה או משהו, ממש לא, אפילו לא נפשית, זאת אומרת, הייתי מגדיר את זה אולי כאיזשהו שלב כסובה, כי אחרי שאדם, איך אומרים, אוכל עוד קוביית שוקולד, ועוד קוביית שוקולד, וזה בא לך בגלים כל כך רציפים, שאין לך מעצורים לדברים האלה, ובאיזשהו שלב אתה כבר לא טעים לך, אתה כבר מחפש תכנים אחרים, אתה רואה שיש לך את הכל, אבל בעצם אתה חסר, שוב פעם, החדר הזה הוא מתמלא, אבל הוא לא, הוא מתרוקן, אין לו משהו שיכול להחזיק וללוות אותך בהמשך החיים. ככה פשוט, ככה הרגשתי שבעצם מתוך אולי, כמו שהגדרת את זה, מתוך סובה של דברים מסוימים, התחלתי, מצטער להגיד את זה, אבל להקיט את הדברים, ואני זוכר שעכשיו הייתי מתפלל להשם יתברך שייתן לי הפוך ממה שיש לי, הפוך ממה שלפעמים, שאין לי כבר, אני לא מרגיש כבר טעם, שאין לי, אני לא נהנה מן הדברים, הדברים כבר, זהו, זה פשוט, זה נגמר, אתה נהנה מזה, אתה מספק את עצמך, ואין לזה תכלית, אין לזה כיוון, זה ממש לרגע.
והיהדות, הייתה הבחירה הראשונה שחשבת עליה? הרי יש עוד המון אפשרויות לחשוב על תפיסות עולם ותורות למיניהם ושיטות למיניהם כדי כביכול להגיע למשהו רוחני שלא נמצא בעולם שלך הנוכחי. הגעת ישר ליהדות בתור אפשרות ראשונה, טבעית?
ממש, ממש בצורה טבעית, אפילו לא חקרתי ולא ניסיתי לשאול על דרכים אחרות. פשוט אני חושב שהייתה סייעתא דשמיא והשגחה מאוד מאוד גדולה על לגבי הדרך שבה הלכתי כל הזמן וניסיתי לחפש. פשוט, כמו שאמרתי, עבדתי יותר על החלק הפנימי שבי וניסיתי לבנות את הפנימיות שלי ולנסות להבין מה אני באמת רוצה. בסייעתא דשמיא הגעתי למה שהגעתי, אפילו הקדוש ברוך הוא הפגיש בי עם אנשים ושמעתי דברים ופשוט נכנסתי למעגל הזה אפילו לא ניסיתי לרצות להיכנס לתוך המעגל, אבל פשוט הבנתי לאט לאט מתוך כל המפגשים שהיו לי עם אנשים ונפקחו העיניים ונשמעו דברים בצורה יותר ברורה וחדה, והבנתי שיש פה, יש פה משהו ענק שצריך לבדוק ולברר אותו. ופשוט ככה לאט לאט נכנסתי פנימה ועוד פנימה, וזה משך ומשך ומשך ומשך, וברוך השם היום אני מבין לאן אני, פחות או יותר, אני מבין לאן אני מגיע, אבל אני יודע שזו דרך שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה לא דרך חדשה ליהודי, אלא זו דרך המקורית שלו. פשוט היינו רחוקים ממנה בשלבים מסוימים.
כן. ליאור, אתה ככה, עברת את כל הסיפור שלך בשעתה, לתוך שתי דקות, סיימת אותו, נכון לעכשיו. אבל הייתי רוצה גם איתך להתמקד באמת בנקודה הזאת של החזרה בתשובה, הסיבות שגרמו לה. אתה יכול למקד את הסיבות בדיוק למה שהתחלת לחשוב, חיפשת כיוונים שונים, בדקת אפשרויות שונות, איך הגעת בדיוק לעניין הזה של לימוד תורה, קיום מצוות, התקרבות ליהדות?
תראה, אני כמו שאמרתי, אני גדלתי בבית מסורתי, ואיך אומרים, מצוות אנשים מלומדה, ככה הורגלתי, ככה אני חשתי את הדברים. זה היה לי מאוד קשה להבין שאני עושה דברים והמשמעות לגביהם הם מאוד שולים. ואמרתי שאם כבר אני עושה משהו שאני עושה אותו באמת בלב שלם. וזה היה הצעד לחזרה בשאלה שלי. ובתור החזרה בשאלה שלי, כמו שאופר אמר, הייתי מאוד מאוד צווה. ברוך השם, גם אני עבדתי את המסלול של הדוגמנות. וממש אני הייתי, אפשר לומר, בבוהמה קצת התל אביבית, וגם אילתית קצת. גם בהבטחה שעבדתי שם. באמת היה לי הכל, לא היה חסר לי שום דבר, ברוך השם. אני אומר היום, ברוך השם. אבל היה חסר לי דבר אחד. מתוך הסובה הזה, הרגשתי ש... כמו שאמרתי לך, זה דבר שתמיד ישב לי במחשבה ובלב. החדר הזה היה מאוד חסר לי, החדר הזה היה ריק. גם בגלל שגדלתי כילד מאומץ, ותמיד היה לי את הרצון... הזהות שלי היא מאוד הרעית, הייתי צריך לדעת מה הזהות שלי, לא במובן גם של המשפחה או של משהו גופני, אלא גם משהו נפשי, משהו שהיה חסר לי מאוד. הזהות שהייתה חשובה לי, איך אומרים, להיות שלם במה שאני עושה. ואני התחלתי לחקור תורות שונות, כמו קצת תורת אושו, מי שמכיר, כל התורות מזרחיות למיניהן. הייתי קורא המון המון ספרים שלהם, הייתי שומע הרצאות שלהם, קלטות, ולא יודע, זה היה מאוד נחמד לשמוע סיפורים, אבל הייתי מרגיש שזה נמרח, שזה מלאכותי, זה לא אמיתי, זה משהו שכאילו, בן אדם מנסה להרשים מישהו אחר, הוא מנסה להראות, בוא תראה, גם לי יש דרך. זה לא היה אמיתי, זה לא נגע ללב שלי, זה לא דיבר לי, כיום כי אני מבין בנפש יהודית של... בסדר, זה אני יכול לשמוע בכל מקום. חבר מספר סיפור יפה ומדהים. מישהו אומר לי, זה חוויה שהרגישה אותו. זה לא היה אמיתי. חיפשתי משהו אמיתי, משהו שאתה מעביר אותו ביום-יום, והוא נשאר לך בחדר הזה. ואני אומר, החדר מילאתי אותו בכל מיני דברים. והרגשתי שזה טוב לשבוע, שבועיים, זה נהדר, זה מתמלא, זה אחלה. אבל אחרי זה הייתי אומר עצמי, מה קורה? למה זה ריק? הייתי עושה מאזן, מסתכל אחורה בחדר. אני רואה ריק. והריקנות הזאת, שמתוך הסובה הזאת, שאני מכניס, אפילו לפעמים בכמויות אדירות. וזה מה שעורר בי את השאלה בעצם, למה החדר הזה ריק? כאילו חייב להיות פה איזה מחנה משותח, איזה מכניזם כזה, שכשאני מכניס הוא יישאר. וזה באמת מה שהגעתי, זה מה שהביא אותי בעצם למכון מאיר. אני הגעתי לפני אופר למכון מאיר, ו3-4 חודשים לפני. וכבר הכנסתי ככה לאווירה של המכון, זה אווירה מיוחדת, אווירה של שמחה אמיתית, של משהו בלי תנאים, משהו בלי להרשים, בלי לעשות, להראות למישהו אחר, תראה, אני יותר טוב, אני פחות יותר טוב, וממש משהו טבעי ואמיתי. וזה מאוד, מאוד חימם את הלב שלי, מאוד, הרגשתי שחדר פתאום מתמלא לי, בעוד איזה מצווה שאני עושה, בעוד איזה שאני משמח, בעוד איזה לימוד שאני לומד, וזה נכנס וזה נשאר. וברוך השם, 3-4 חודשים הראשונים. ככה אופר הגיע, וכשאופר הגיע זה היה בשבילי גם דרבון מסוים, כי פתאום פגשתי חבר שאני מכיר, ואמרתי איזה יופי, עכשיו אני ככה ותיק פה 4-3 חודשים, אני כבר הכניס אותו לעניינים, וזה גם ככה נתן לי עוד איזה פוש בעבודת השם, ככה להרגיש גם איך אומרים, צורך להראות לו, הנה אתה רואה, אני פה 3 חודשים והתחזקתי, ואני זה, וברוך השם, זה מה שהביא אותנו בעצם, אותי בכל אופן, לחזרה בתשובה.
בשלב ההוא בעצם, היכרות שלכם מסתכמת בידידות קצרה, נכון?
כן,
נפגשתם
כן.
לפני כן בתחנת אוטובוס או
כן, באילת? כן, וכמה פעמים ראיתי אותו באוטובוסים בירושלים, ככה שלום, מה נשמע?
כן. ואופר, נחזור אליך, אתה אתה מגיע למכון מאיר, אתה מוצא בו חדר מלא?
בהתחלה לא, מכיוון ששוב פעם, לי לא היה שום רקע לגבי המושגים של יהדות, אז גם התחום הזה של ישיבה, זה היה לי מאוד מאוד חדש, וזה הכל נראה כזה, כאילו, לאן נכנס לתוך איזה חלל, שאני לא יודע בכלל מה, איך מתייחסים אליו, מה, ממש זה היה רחוק ממני במחשבה, או בכלל במעשה. וברוך השם, למזלי, ליאור כבר, איך אומרים, דאג לעניין הזה ש... כל ה... אומנם בצד הטכני, כן, הוא בא, הכניס אותי פנימה, הראה לי, ככה הכיר לי את הישיבה, איפה יש, איפה כל מקום נמצא, וככה עם אב הבית, ככה את החדרים, איפה אני אגור, איפה אני אלמד, איפה אוכלים. ממש הוא ייסד אותי, הוא ביסס אותי בישיבה מבחינה היכרותית. ואז פשוט כשהתחלתי כבר להבין איפה אני נמצא פחות או יותר, זה לא ממש הפריע לי לדעת, לא הפחיד אותי לדעת שנמצא בתוך ישיבה, וזה פשוט רציתי לדעת, לברר לעצמי מה עם החיים באמת, והתחלתי ללמוד. הייתי לומד עם ליאור הרבה פעמים, ומתייעץ הרבה עם רבנים שם כדי, בשאלות מאוד שהיו כל הזמן מלווים אותי בתחום של עולם היהדות, מהי התורה, מדוע צריך לעשות מצוות, וכל הדברים של אנשים שקצת זה מלווה אותם במשך החיים כשהם נפגשים במושג הזה של יהדות ותורה. וליאור מאוד מאוד עזר לי בהתחלה, ממש השתלבנו גם הוא, זה היה בשלב שגם הוא נכנס, הוא היה אמנם לפני, אבל ביחד השתלבנו וחזרנו יחד בתשובה, מה שנקרא, והתחלנו ללמוד ביחד, ו... פשוט הבנתי את מושג, מה זה מושג של ישיבה וכמה שזה חשוב בשביל באמת אדם כשרוצה להבין ולקבל תשובות אמיתיות, אז באמת לא בכל מקום הוא יכול למצוא, ופשוט צריך להגיע לישיבה, ישוב הדעת, לשאול את השאלות הכי שמציקות לך והכי שאתה חושב שאין להם תשובה, ופשוט להתחיל להתבסס ולבנות את עצמך על ידי זה שאתה מקבל שאלות, ויש לך עוד, אתה מקבל תשובות ונוצרות עוד שאלות, ולאט לאט אתה, כל שאלה אתה בונה בעצם מערך של תשובה.
כן. אופר, אתם, בעצם שתיכם, גם ליאור, הגעתם מאורח חיים מאוד מאוד, בוא נאמר ככה, על האדמה, על הקרקע, מאוד מעשי, עבודה, כל מה שצריך, בילויים, חברים. אתם מגיעים למקום כמו מכון מאיר, שהוא באמת מקום ששם מאוד מאוד את הדגש על לימודי האמונה, בלי שום לחץ מיוחד, להכוונה דווקא לקיום מצוות מיד בהתחלה או משהו כזה, אלא באמת לפי היכולת של הבן אדם לקבל ולהתחבר לעניין. אתם לא מרגישים קצת תלושים מהמציאות? בבת אחת מכל העולם הזה של הבוהמה, של ה, אני יודע, הדוגמנות, כל הדברים האלה, פתאום ניכנס ל... אורות הקודש של הרב קוק, או למערל, או לכל מיני שאלות באמונה.
האמת היא שבהתחלה זה היה קצת מפחיד. כאילו, שוב פעם, אתה רגיל לחיים יותר מעשיים, אתה רגיל יותר לחיים של המותרות, ותוך כדי לימוד, ובאמת השיטת לימוד של מכון מאיר זה דבר שהוא... אני זוכר שנכנסתי לשם עם קוקו. הייתי ממש עם שיער כזה ארוך, והייתי אוסף אותו, ו... ואף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא אומר לי, תשמע, ההלכה אומרת שצריך להוריד, וזה מפריע פה, וזה מעכב שם, ואף אחד פשוט לא... נתנו לי, איך אומרים, לזרום, הייתי לפעמים יום אחד במכון, כמה ימים בחוץ, ככה הייתי מתנדנד לאט לאט עד שהבנתי שצריך להתיישב במקום אחד, ופשוט אני חושב שהגישה הזאת לאדם שבאמת... שחוזר בתשובה, זה ממש כמו תינוק, זה צריך לדעת איך להתייחס אליו, הוא לא מכיר את העולם הזה, אתה לא יכול להלביש עליו מיד תורה או מצוות וכו'. פשוט נתנו לי לגדול בישיבה כמות שאני, ותוך כדי הלימוד ותוך כדי הבירור, התחזקתי בדברים מסוימים, ואז הקוקו באיזשהו שלב ירד, היה לי גם מגיל והוא ירד, וכל הדברים, פשוט הכל ירד מרצון, באופן שלם, לא בגלל שאמרו לי, או בגלל שהרגשתי שיש פה איזה כפייה או משהו כזה. ולאט לאט זה, כל מעשה שהייתי עושה בעצם היה, הייתי מרגיש טוב ובונה אותי, וזה מעשה אמיתי, והייתי רואה גם את ההשפעות בחוץ, נכון, יש קושי לעבור בין מצב של עולם מעשה לעולם ישיבה, אבל שוב פעם, כל כך רציתי לדעת ולברר בצורה אמיתית, אז שהייתי מוכן לוותר על הרבה הרבה דברים. ובאיזשהו שלב, אותם דברים שוויתרתי עליהם, וויתרתי עליהם באופן שלם, הרגשתי שבאמת הם לא חסרים לי, וכל מה שאני עושה עכשיו בחיים יש לזה משמעות. שכל מילה שאני אומר, כל מחשבה, כל פעולה, הכל זה לא אינטרסים, וזה לא להרשים מישהו. זה פשוט, זה אמיתי, זה אתה. אתה פשוט, אתה מגלה את הפנימיות שלך האמיתית, ואתה מתנהג כמו שאתה צריך להתנהג באופן טבעי.
כן, טוב, אז בשלב הזה אתם שניכם במכון מאיר, ואת לומדים להכיר את השם יתברך והנהגתו בעולם, אבל עדיין לא חולמים בכלל מה הוא שומר לכם בתור הפתעה, ועוד מעט. אז בשלב הזה אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה, נשמע כמובן את יוסף קרדונר בשיר שיר למעלות, ומיד נחזור להמשך השיחה.
שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך,
מעלות, יוסף קרדונר. חזרנו עליכם על גבול האור עם ליאור ואופר. ליאור ואופר, הגעתם למכון מאיר, אתם לומדים תורה. נו, מה קורה בשלב הזה?
טוב, אני אמשיך, ליאור. אני גם מספר קצת בקצרה על אהבה בישיבה. ומה שאני הרגשתי בתוך התהליך הזה. יש לי משהו שמציק לי, שכשהגעתי לישיבה, אני אומר את זה כי מראה כמה בורות הייתה לי שהתביישתי בה, שאפילו אתם מתבייש לבוא ולהגיד לאנשים שכבר ותיקים ממני וכבר בעלי תשובה, שאני נראה לי כאילו אולי הם יצחקו ממני וילגו עליי. אני זוכר ששאלתי אותם בהתחלה שהגעתי לישיבה אם את התנ"ך כתב מישהו, כי בשבילי התנ"ך היה סיפור כל כך נפלא שחשבתי שבאמת מישהו ערך את הספר הזה. וזה היה, תמיד הציק לי, רציתי לשאול, אבל הרגשתי שאולי איזה בושה מדי בשביל לשאול דבר כזה. בתור אדם שחוזר בתשובה ובא מבית מסורתי, איך אני מעז להגיד דבר כזה? ואני זוכר ששאלתי מישהו, ככה, בחדרי חדרים, כדי שאף אחד לא ישמע רק אני והוא, ואמרתי לו, שמחתי עליו, הוא אמר לי את התשובה האמיתית, ואז כאילו הרגשתי, וואי, איזה יופי, פה לא שופטים אותך, פה לא עושים ממך, איך אומרים, דורכים עליך בגלל שאתה לא, אין לך ידע ואין לך זה. והרגשתי שאתה, בכל מיני יש משהו מיוחד שנקרא אהבת חינם, שמאוד הייתי צריך את זה, כי באתי מעולם מאוד מטורף. באתי מעולם שכל אחד דורס את השני, וכל אחד רוצה להשיג את מה שהוא רוצה בדרכים שלו, ואני אומר את זה כי אני מלמד עליהם זכות, כי אני אומר, כדי לשרוד אתה צריך את זה. והבנתי שבתוך החיים של יהודי מאמין, שומר מצוות, אין את הצורך הזה לחיות ולשרוד. יש לך צורך, כי יש לך אמונה, אתה סומך על מישהו מלמעלה ששומר, משגיח עליך, והוא נותן לך את כל מה שאתה צריך בעיתו ובזמנו. ושם הרגשתי באמת את האהבה הזאת שעטפה אותי, וזה הייתה חשובה לי. עכשיו על אופר, אני מספר את התהליכים שעברנו קצת עם אופר ואני, אז ככה מאוד היינו מעורבים בנושא של הישיבה, עם כל מה שקשור לסמכות שבישיבה, לשמח חתן וקלה, חבר'ה מהמכון, לעשות כל מיני מצוות למיני. ממש היינו מאוד, אני הרגשתי שאני צריך לדחוף את אופר, ואופר דוחף אותי, זה היה מין כזה צור שאחד והשני, ששנינו נהיה באותו אירוע או באותו מעשה. ישבנו, דאגנו שאני דאגתי שהוא יושב לידי בחדר אוכל ביחד, והמדהים הוא שכשישבנו בחדר אוכל ביחד, כל הזמן ההרגשה שאני מחפש את המשפחה שלי הייתה חזקה והתעצמה. כי כשחזרתי בתשובה, הבנתי שעכשיו אני חוזר לשורשים מסוימים, ואני רוצה לסגור מעגלים מסוימים גם בנושא של המשפחה שלי. ואני זוכר את הסיטואציה הזאת שאני יושב בחדר אוכל באופר לידי, ואני חושב על המשפחה שלי ועל האחים שלי ועל כל מה שקורה איתי ואיזה עולם הם ואיפה הם נמצאים. אפילו הייתה לי את ההרגשה שאולי אני אזכה להיות אולי היחיד שחוזר בתשובה מכל המשפחה, וזהו, ואז ככה התגלגלנו, אנחנו, אני ואופר. וזהו, אם אנחנו קצת ניכנס לנושא של התיק אימוץ, אז באותה שנה שנכנסתי לישיבה, אני פתחתי פעם ראשונה את התיק אימוץ שלי, ואז נפגשתי עם אמא שלי, פעם ראשונה, אמא הביולוגית. והשיחה הייתה קצרה, בערך שעה, ישבנו, דיברנו, היא הראתה לי תמונות, וסיפרה לי שיש לי עוד כמה אחים, וככה זה הסתיים השיחה, והקשר נותק. הקשר נותק כי הרגשתי שאני לא בנוי נפית מספיק בשביל ככה להתמודד עם כל המסה הזאת של אחים ומשפחה, הייתי צריך עוד להתחזק נפשית ורוחנית בשביל הדברים האלה. ואז אני אחרי 3.5 שנים, 4 שנים בישיבה, אני התחתנתי. ברוך השם, הקמתי משפחה. אופר היה בחתונה שלי, ומאוד רציתי שהוא יבוא לחתונה, לשמח אותי, וזה היה מאוד חשוב לי. זהו, אופר אולי יספר אחר כך את אותו, כל הנושא שלו.
נדבר קצת על אולי לנסות לחדד כמה נקודות שההווי של הישיבה, פשוט אנחנו היינו ממש דומיננטים בישיבה, היינו אם זה בשמחות וכולי, תמיד דאגו שאופר וליאור יגיעו, כי אם דוגמה מישהו לא מגיע אז מרגישים את החוסר של השמחה. וגם כשליאור התחתן, אני זוכר, הוא גם כן השתדל שאופר לא יחסר, וברוך השם, כאילו, אני זכיתי מאוד לשמח אותו בחתונה בתור חבר, עדיין לא... עוד לא ידענו, לפחות אני והוא לא ידענו שום דבר, מה קורה, היינו חברים. ורקעתי בחתונה שלו ושמחנו וכו'. ועוד כמה קטעים שבעצם בהווי בישיבה, אני זוכר שהייתה לנו מין שלוות נפש כשהיינו לומדים ביחד. היינו מרגישים איזה חיבור פנימי, אמנם כמו שמגדירים אותו חיבור רוחני, בלימוד, בשלווה, בשמחה, היינו מאוד שמחים להיות ביחד, ומאוד היה לנו כיף להיות ביחד, והיו מצבים שדוגמה, כשלא היינו ביחד, לא... כשהיינו קצת רחוקים פיזית, אז היינו מרגישים כל מיני מתחים, אני הייתה לי מין הרגשה של איזה קנאות וסערת רגשות פנימית שאני, קשה לי להגדיר אותה, מה... הבן אדם כאילו לפעמים היה מעצבן אותי, כאילו הייתי עובר, הוא היה עובר לידי והייתי מרגיש כאילו מנער לי את הנשמה כזה בפנים ומשהו סוער כל כך, ואומנם האמת לא סיפרתי לו את הדברים האלה, אבל לפעמים הייתי מתפלל שהוא לא יעבור לידי, שאני לא ארגיש כזה כאילו שאני כועס עליו או מקנה בו במשהו, ולא שהיינו רבים, פשוט לא יודע, זה משהו, זה כוח פנימי שהיה פשוט לא מובן לי. האמת שסיפרתי את זה לליאור, אז ליאור גם כן היה אומר לי, כשהוא היה עובר לידי, או שאני הייתי עובר לידו, הוא גם כן היה מרגיש את אותה תחושה. וזה רק כשהיינו קצת רחוקים, כשהיינו ביחד היינו ממש שמחים ובניחותה, מה שנקרא, וממש בשלמות. ואחרי שליאור כבר התחתן ויצא מהישיבה, אז הקשר שלנו קצת התנתק. ליאור יותר התמקד בבניית המשפחה, ואני המשכתי בעולמה של ישיבה, ללמוד וללמוד. אחרי שנה וחצי, שנתיים בערך, גם כן, ברוך השם, זכיתי להתחתן. והקשר שלנו קצת ממש בשלב הזה כבר התרופף. הייתי רואה את ליאור, למדתי עוד איזה שנה בישיבה אחרי החתונה, והייתי רואה את ליאור בישיבה. מגיע מדי פעם לשיעורים, ואז היינו נפגשים עם העניינים פה ושם, ממש פגישות קצרות. ולאט לאט ככה הקשר התנתק עד שכבר כל אחד בנה את המשפחה שלו וכו', ויום אחד זהו, זה כבר אני לא יודע אם זה השלב הזה שכבר שבעצם, ליאור מזכיר לי ש... איך יכולתי לשכוח את זה? ליאור בעצם כל כך רציתי שהוא יבוא לחתונה שלי, כי בתור חבר וגם זה היה כל כך קשה לי, ודווקא בזמנים האלה שרציתי למצוא אותו, זה היה ממש מניעות מן השמיים. הבן אדם הזה פתאום לא מגיע לישיבה, לא מוצא אותו. רוצה להזמין אותו לחתונה, אמרתי, אני אשים שלט כזה גדול, אולי הוא יבוא כשאני לא יהיה, לא יודע, נהיה באיזו סיטואציה שאני לא אראה אותו, אז הוא יראה את השלט הגדול, אז הוא יבין שאני מזמין אותו באופן אישי כזה, וגם את חברי הישיבה. ולא זכיתי, אני אומר ברוך השם במרכאות, אבל לא זכיתי שהוא יבוא לחתונה. היה לי קצת צער בעניין הזה, שהוא לא הגיע, אבל ברוך השם, כאילו, אני אומר את הדברים האלה כי אנחנו קצת מדברים לאחר המפגש, אבל כדי להבין מה קרה, את כל המניעות האלה עד המפגש עצמו, וזה פשוט, זה הדבר הכי מדהים, שכמה מניעות היו לנו בהרבה סיטואציות. דוגמה, אני זוכר ש... הוא, למען האמת, ליאור מזכיר לי שבאחד השלבים אחרי שהוא נפגש עם אמא, אז אמא כבר אמרה לו שיש לו כך וכך אחים ופחות או יותר את השמות, הוא זכר שם אחד, וכשהוא ניסה לקשר עם השמות וזה, אז הוא בא ודיבר איתי, הוא שאל אותי, הוא חשד בי כנראה, ככה אולי הוא נתן לי הרגשה שיש לי איזשהו קשר אליו, ולפי השמות שאמא מסרה, ואמרתי לו, הוא שאל אותי, אתה מכיר כך וכך, אתה גר באזור כך וכך, לא יודע, מהשמיים אמרתי לו לא, אמרתי לו תשובה כזאת חד משמעית, לא. והאמת היא שכן. אבל לא יודע למה עניתי לו בצורה כזאת, ואחרי... פשוט היו כל מיני מניעות כאלה שליאור ניסה להתקרב אליי בגישה כזאת של לנסות לברר, אולי לי יש איזה קשר, אולי אחרי מה שהוא קיבל קצת אינפורמציה מאמא. והיו הרבה מניעות, וגם העניין הזה של החתונה, שהוא לא הגיע, אז אני חושב שזה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה היה... איתי ואיתו ובכלל עם כולם. אם אני אסביר, פשוט אמא כבר מכירה את ליאור וליאור מכיר את אמא. אני אומר, אני חושב על זה בצורה כזאת שאם הוא היה מגיע לחתונה בתור חבר, מן הסתם הוא היה פוגש שם את אמא. אז הוא היה שואל אותה, מה את עושה פה? היא הייתה שואלת אותו, מה אתה עושה פה? אז היו לאט לאט מתבררים הדברים, נראה לי שליאור היה, איך אומרים, מקבל את כל המשפחה, זה הדודים, הסבתות, האחים. ממש כל המשפחה במורכבות היה מקבל אותה בפעם אחת. זה, נראה לי שזה היה מפוצץ לו את... לא, לא יודע איך הוא היה מקבל את זה, אני אומר, לא, לא, דברים כאלה שקשה להבין. אני רק רואה חסד עליון שהקדוש ברוך הוא עשה עם ליאור, שיכול להיות שאולי אם היה מקבל את כולם במכה אחת, הוא היה... או שהוא היה דוחה את כל העניין הזה, וזה, הוא היה פשוט, לא יודע, התגובות האלה הוא צריך
לספר לנו. עופר, עופר, אנחנו לא עומדים במתח פה. תגיעו לנקודה כבר. עופר.
כן.
יאללה, בוא, תגיעו לנקודה.
טוב, בקיצור, אני אספר ככה קצר. זהו, ולפני חודש וחצי פתחתי את הקימוץ פעם שנייה. וטוב, אני מגיע לקובעים פגישה עם כל האחים. אנחנו מגיעים למפגש עם כל האחים באיזה מקום ככה באמצע בארץ. פותח את הדלת, אני רואה את כל האחים, ואז כל האחים צועקים לי, עופר. אני לא מבין מה עופר, מי עופר. אני נכנס, שלום, וכל המפגש הזה היה מאוד מרגש, אחים, אחיות. רק עופר לא יכל להגיע ועודך. טוב, אמא, אני פוגש את אמא פעם שנייה, והתרגשות גדולה. ככה תוך כדי שיחה אני מדבר עם אמא, אני אומר לה, היא אומרת לי, ליאור, מאמית, אתה מבין, ליאור, עופר לא יכול להגיע, אני מבקש סליחה וזהו, פעם אחרת אולי תראה אותו. אמרתי, לא נורא. אז אני מתחיל לספר על סיפור חיי, אני אומר לה, תשמעי, אמא, הייתי מאבטח? אז אמרת לי, מה מאבטח? גם עופר היה מאבטח. אז אני אומר לה, ואז היה לי אסוציאציה כזאת, עופר מאבטח, אני מכיר רק אחד. אני מכיר כמה, אבל עופר מאבטח, אחי שאני מכיר, זה אחי, אחי, חבר שלי. ואז אני אומר לה, שנייה, 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 הוא למד במכון מאיר? אז היא אומרת לי, כן. אז אני אומר לה, מה כן? ואז אני כבר לא מעכל, אז אני אומר לה, אמא, שנייה, שנייה, כדי לוודא, כמו שאומרים, אנחנו עושים וידוי, אז אני אומר לה, יש לו זקן ארוך? היא אומרת לי, כן. והוא מנגן בגיטרה? היא אומרת לי, כן. ואז אני תופס את עצמי, לא מבין מה קורה, והיא אומרת, מה קרה? אז אני אומר לה, מה קרה? אותך אני לא רואה 30 שנה, אבל את הבן שלך אני רואה כבר 4-5 שנים ביחד, אני חי איתו. וככה זה התגלגל.
כן, אז מה? בשלב הזה אתה פשוט לוקח את הטלפון ומתקשר אליו?
כן, בשלב הזה אני לוקח את הטלפון ומתקשר אליו ומפתיע אותו. הוא כבר יודע שאמור להיות מפגש עם אחד בשם ליאור, ודודה, אחת הדודות שהייתה במפגש, האחות של אמא אומרת לאופר, אתה רוצה, יש לך הפתעה, ליאור רוצה לדבר איתך. בסדר, ליאור הוא יודע, אבל מי זה ליאור הוא לא יודע. אז הוא, אני לוקח טלפון, אומר לו, אופר, מה נשמע? ואז הוא יספר את זה, הוא יספר את זה, אופר.
פשוט הוא מתקשר אליי, אני, הוא אומר לי, שלום, מה העניינים, אחי, זה מדבר ליאור. קצת זיהיתי את הקול שלו, אבל אמרתי, טוב, ליאור הכרתי, אני ידעתי שהם הולכים להיפגש עם אדם בשם ליאור, והוא אח האבוד, מה שנקרא, וזה. והוא מתחיל להגיד לי, מה, זה, עופר, מה העניינים, איפה אתה, מה, הרבה זמן לא נפגשנו, מה קורה, וזה, אמרתי, מי זה, מה, מי מדבר איתי פה? אז הוא אומר לי, זה עופר, זה ליאור ממכון מאיר. אמרתי לו, מכון מאיר וזה, ליאור, אני כבר ב... למען האמת, כבר בהתחלה ידעתי במי מדובר. אבל היה קשה לי לקבל את זה בצורה כזאת ש... ניסיתי גם כן לברר, אמרתי, איזה ליאור, ליאור הזה, ליאור... הוא אומר לי, לא, לא, ליאור אלחנתי. ברגע שהוא אמר לי את השם הזה, אמרתי לו, מצטער אחי, אני חייב לנתק, יש לי פה איזה דבר חשוב שאני צריך לעשות, וניתקתי לו את השיחה. פשוט לא יכלתי לעמוד במסה הזאת ש... אני מבין שהמשפחה שלי נמצאת במפגש עם האח, והאח הזה מתקשר אליי והוא מעיד לי שזה בעצם החבר שאני מכיר מהישיבה. אז מאוד היה לי קשה לקבל את השיחה הזאת, ואמרתי, התנצלתי בצורה כזאת מאוד זריזה, אפילו לא הספקתי לתת לו לענות לי, פשוט ניתקתי לו את השיחה, וממש הייתי ככה, תפסתי את הראש, וניסיתי להבין מה קורה פה וזה, פתאום הרגשתי שנמצא בחלל, אני באוויר, אני לא יודע איפה אני נמצא, מחפש את עצמי, טועה במחשבות, אומר, לא יכול להיות, מה זה, חבר שאני חי איתו, מכיר אותו כמה שנים, פתאום אומר לי, זה אח שלך, ודברים שהיה קשה לקבל אותם, ו... פשוט גם פה אפשר לראות שבעצם המניעה להגיע לאותו מפגש זה היה פשוט השגחה, אני חושב לעצמי שאם הייתי כן מעורב באותה פגישה, סתם אני עכשיו אומר ככה, הייתי רואה אותו שם בפגישה, הייתי אומר לו, ליאור אחי, מה העניינים ככה בסגנון אחי כזה, ככה חברי, מה אתה עושה פה, מה יש לך איזה אח מומד שבאת לראות או משהו כזה? אז הוא אומר לי, לא, מה פתאום, אני פה, ואז היינו, זה היה, נראה לי ש... כמו אם דחיתי אותו בטלפון וניתקתי לו, אז אני לא יודע אם הייתי שם מה היה קורה. נראה לי שאולי הקשרים שלנו בתור חברים היו נמחקים ונהרסים, ווודאי לקבל אותו בתור אח זה היה מאוד, מאוד מאוד קשה. כאן אני רואה ממש את ההשגחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא באמת נתן לנו ככה לאט לאט, בנה לנו את הקרבה החברית, ההדדית, עד שהביא אותנו למצב של הפגישה והידיעה שבעצם אנחנו אחים, על ידי כל המניעות שבעצם עברנו והמפגשים אחר כך והידיעה שלאט לאט התרקמה. וברוך השם, כמו שליאור מתאר, המפגש עם האחים היה בעצם די פשוט. זה היה נראה ממש כאילו טבעי שאח פשוט היה כאילו בקטע של טיול, והוא חזר וכולם מקבלים אותו בשמחה, וממש הכל זרם שם, וזה היה דבר ממש מפליא. גם היום אני עדיין כשחושב על זה, אני אומר, ריבונו של עולם, עכשיו אני יודע בשכלית שזה אח, אבל לקבל אותו בתור אח באופן מעשי, זה דבר שבעזרת השם זה ייקח מאוד, אני מאמין, עוד הרבה הרבה זמן עד שיתרקם החברות שלנו ותגיע לשיא של חברות, אז אולי מהנקודה הזאת אני אוכל להתחיל לחוות ולהרגיש אותו כאח.
כן.
כי שוב פעם, זה עוד בנייה בתהליך התשובה שלנו, כדי לברר לעצמנו ולראות באמת מה אדם בחיים, כמה שלבים וכמה מניעות הוא עובר, ואיך הכל עובר לו מתחת לאף. והכל ממש...
הכל בהשגחה.
ממש, ליאור מתרגם את זה בצורה כזאת שככל שהדבר כל כך קרוב אליך, קשה לך לראות את זה. כן. זה האמת, שהיינו כל כך קרובים והיה קשה לנו לראות ולהבחין שיש פה משהו יותר מהחברות.
כן. ברוך השם, סיפור גדול של השגחה גדולה. לא נגיד שיש לו סוף טוב, כי אתם ברוך השם בהתחלת הדרך, ובעזרת השם תראו עוד הרבה שמחות מהחיבור המשותף הזה של המשפחה יחד. אני רוצה לספר למאזינים שאתם עובדים כרגע על הופעה משותפת שתספר את הסיפור שלכם, וגם ברוך השם כבר הופעתם בפעמיים, ובהחלט אם אתם מעוניינים להשאיר מספר טלפון כדי שמי שמעוניין להזמין אתכם עכשיו או בעוד כמה שבועות יוכל לעשות את זאת.
בשמחה. טוב, אני אשאיר את הטלפון שלי, של יור, 067-318-108.
בוא תחזור על זה שוב בבקשה.
067-318-108.
067-318-108. בנקודה הזו אנחנו רוצים להודות לכם, ליאור ועופר, ושמחנו מאוד לשמוע את הסיפור שלכם, ונעבור לשמחה אחרת אולי. השבוע שעבר כולנו התרגשנו לשמוע את סיפורו של יהודה, ואנחנו פנינו אליכם בסוף התוכנית, מאזינות ומאזינים, בבקשת עזרה, כדי שהזוג הזה, יהודה ורעייתו, שהם זוג חסרי משפחה, יוכלו להקים בית נאמן בישראל, וברוך השם השבוע הם מתחתנים, ממש בקרוב. אז מאחר שסוף השידור כבר לא נקלט כל כך טוב, אני חוזר שוב על הבקשה הזו, כל מי שיכול לעזור. והזוג הזה, בבקשה שיפנה אלינו לערוץ 7, לטלפון 997-3771 או 2, קילומטר 2, ואנחנו כבר נפנה את התרומות ונקשר ביניכם. שוב תודה רבה לאופר וליאור, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה ליהודה פריימן על המכשירים, שיהיה לנו ערב טוב, שבוע טוב עם הרבה שמחות.